הכל חי אונליין 93fm.co.il יחל ישראל, שיעורו של הרב הראשי, הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
שלום וברכה, לכל מאזיני רדיו קול חי, אנחנו כאן בערב שבת קודש, פרשת עקב. יש בה המשך ישיר לפרשת השבוע שעבר והתחנן, שהייתה שבת נחמו, בקשר לשתי הפרשיות של קריאת שמה. בפרשת והתחנן הייתה לנו פרשה ראשונה של קריאת שמה, שמה ישראל, השם אלוקינו השם אחד, ולקראת סיומה של פרשת עקב, אנו שומעים את הפרשה השנייה של קריאת שמה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי. אומרת המשנה, אמרו חז"ל, פרשה ראשונה היא בגדר קבלת עול מלכות שמיים, וזה מכשיר את הלבבות לפרשה הבאה אחריה, קבלת עול מצוות. קודם כל להכיר ולדעת שהשם אלוקינו השם אחד, כמו שכתוב גם בבית חנן, וידעת היום, והשיבות אל לבביך, כי השם הוא האלוקים, וגומר, אחרי קבלת עול מלכות שמיים של שמה ישראל, אפשר לדבר וצריך לדבר על והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, קבלת עול מצוות. פרשה שלישית של קריאת שמה נקראת גם פרשת ציצית, נקראת גם פרשת יציאת מצרים, לפי המשנה במסכת ברכות, היא מופיעה בסיומה של פרשת שלח. וכאן אני מבקש את מלוא תשומת לבכם לפסוק המסיים את פרשת והיה אם שמוע תשמעו. מדובר פה על שכר, אם תשמעו אל מצוותיי, אם אתם קושרים את התפילין, ואם אתם לומדים תורה בשורבך ובקומך בלכתך ודרך, ואם אתם מקיימים וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, אזי למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. וכאן מופיעה הגמרא במסכת ברכות דף ח' ומספרת לנו סיפור קצר אבל עם משמעות מאוד מאוד מעוניינת. באו לרבי יוחנן. רבי יוחנן כידוע היה עורך התלמוד הירושלמי. התלמוד הירושלמי נערך לא בירושלים אלא בטבריה, אבל מפני כבודה של ירושלים קראו לו על שמה. רבי יוחנן חי בטבריה והוא עורך את התלמוד הירושלמי 100 שנים לפני שנערך התלמוד הבבלי, אכן בבבל בידי רב אשי ורבינה. באו מבבל לבקר את רבי יוחנן, הרבה היו מגיעים ללמוד אצלו תורה, רב דימי, רבי, רבי זירה, אולה ואחרים, ואמרו לו חדשה מעניינת. מה היא? איקה סבי בבבל. יש זקנים בבבל. זקנים, הכוונה מה? בגיל מופלג, רבות בשנים, אנשים שמאריכים ימים למעלה מהמקובל. המקובל הרי אמר דוד המלך, ימי שנותינו בהם 70 שנה. ואם בגבורות 80 שנה. ודוד המלך עצמו נפטר ביום הולדתו בחג השבועות, לא עלינו, בן 70 בלבד. בדיוק כפי שהוא כתב. תמה רבי יוחנן, השתומם. מה? בבבל זוכים לאריכות ימים מופלגת? על האדמה כתיב. הרי כתוב למען ירבו ימיכם עם אבניכם, זה מוגבל רק לארץ ישראל, על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם. אגב, לתת להם, לא לתת לכם, אומר השם מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה, אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם. עוד יזכו אברהם, יצחק ויעקב עצמם, היום הם במערת המכפלה, אבל הם עוד יזכו לרשת את הארץ הזאת, כי אני נותן אותה להם. כי הבטחה שלי היא נצחית, כי מהשמיים על הארץ. בא רבי יוחנן ואומר, אני לא מאמין למשמע אוזניי. איקה סבי בבבל, בבל זה לא האדמה אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. מה פתאום? איך זה יכול להיות? כיוון דאמרו לי, מאחר שהמשיכו את הסיפור ואמרו לו, דמקדמי ומחשקי לבי כנישתה. אלה שזוכים לאריכות ימים מופלגת בבבל, הם באים השכם בבוקר, מקדימים, ויוצאים מאוחר בערב לבתי הכנסת. בתי הכנסת ובתי המדרש היה נוח. הם מגיעים מוקדם והם יוצאים מאוחר. אמר רבי יוחנן, היינו, זהו זה, דאהני להו, שהועיל להם, שאפשר להם לזכות באריכות ימים מופלגת, בגלל שמקדימים ומחשיקים בבתי הכנסת. זאת היא כל הגמרא. כולם מתפלאים על הגמרא הזו. מה זה כל כך נחה דתו של רבי יוחנן, בגלל שמקדימים ומאחרים בבתי כנסת? עדיין השאלה שלו בעינה עומדת. התורה מגבילה בפרשת השבוע עקב, למען ירבו ימיכם ומבניכם על האדמה. זה שהם באים לבתי הכנסת שם בבבל מוקדם ויוצאים מאוחר, זה לא מיישב את התמיהה של רבי יוחנן. צריך להיות על האדמה, וזה לא האדמה. כשנשבע השם, המהרשה רבינו רבי שמואל איידלש בחידושי אגדות שלו עומד גם הוא על התמיהה הזאת, והוא מסביר בדרך מאוד מקורית. כידוע במסכת מגילה דף כפתט מספר את הגמרא שלעתיד לבוא עתידים כל בתי כנסיות ובתי מדרשות של חוץ לארץ להיקבע בארץ ישראל. כולם יעשו עלייה. לא רק עם ישראל יעשה עלייה, יהיה קיבוץ גלויות מושלם, גם בתי הכנסת ובתי המדרש שנמצאים בכל קצווי תבל, הם נמצאים שם רק על תנאי, רק באופן ארעי, רק בצורה זמנית וחולפת. הם נמצאים שם על תנאי שברגע שתהיה הגאולה, כולם מועלים, עולים לארץ ישראל. יוצא איפה, אומר מסביר המערשה, שמי שנמצא בבתי כנסת, בבבל או בכל מקום אחר בחוץ לארץ, הוא נמצא באופן זמני בארץ ישראל, אבל מבחינה נפשית, רוחנית, הוא שייך כבר לארץ ישראל, כי בית הכנסת שבו הוא שוהה בחול, הוא עתיד להיקבע בארץ ישראל, זו רק שאלה של זמן. דוגמה להבדיל ממש. בזמן האחרון עסקנו כמה ימים בשחרור הצפוי של יונתן פולארד. אם יונתן פולארד היה מורשה להיכנס לשגרירות ישראל בוושינגטון, הוא הגיע אל שערי השגרירות, בזמן שה-FBI, המשטרה האמריקאית, הייתה בעקבותיו. אילו הוא היה נכנס אל השער פנימה, לא היו יכולים לשפוט אותו שם, אלא היו צריכים לבקש קודם הסגרה ממדינת ישראל, יש הסכמי הסגרה ויש. כי שגרירות ישראל בוושינגטון, למרות שפיזית היא נמצאת על אדמת ארצות הברית של אמריקה, בוושינגטון, DC, בפנסילבניה, אבל היא שייכת למדינת ישראל, כי מדינת ישראל היא זו שסוחרת את בניין השגרירות, וכך בכל העולם וכך כל המדינות כולן. שגרירות במדינה כלשהי היא מה שנקרא אקס-טריטוריאלית, היא מחוץ לשטח הרציף. הכל פה וושינגטון, הכל פה ארצות הברית, אבל השגרירות שייכת חוקית למדינה ששכרה את בניין השגרירות. אז יש תופעה כזאת גם היום בחוק הבינלאומי. הבניין ניצב בוושינגטון, אבל הוא שייך למדינת ישראל. ואם היה יונתן פולארד נכנס לשגרירות, הוא היה נמצא כבר במדינת ישראל, היו צריכים לבקש הסגרתו. זה מה שמסביר המהרש"א על פי הגמרא במגילה כ"ט, את הגמרא בברכות ח'. רבי יוחנן שמע שהיהודים האלה, שהם סבים, זקנים מאוד בבבל, הם מקדמי ומחשיקי לבי כנישת. אז הם נמצאים על האדמה אשר נשבע השם. פיזית לא, אבל רוחנית, נפשית, הם כבר שייכים לארץ ישראל. כך מסביר המהרש"א. אבל עדיין התמיהה במקומה עומדת. אילו היו אומרים לו לרבי יוחנן שהם נמצאים בבתי הכנסת בחול, שהם שוהים בבתי הכנסת בבבל, הייתי מבין את התשובה של המהרש"א. אבל שם היה דגש על שני פעלים, מקדמי ומחשיקי לבי כנישתא. רבי יוחנן שומע מהאנשים שבאו מבבל לספר לו שהיהודים הזקנים האלה באים השכם בבוקר ויוצאים מאוחר בערב מבתי הכנסת. הדגש הזה על השעות, מוקדם ומאוחר, מה זה שייך לאקס-טריטוריאלי, לכל הסיפור שבתי הכנסת עתים לעלות? שיגידו לו, אלה יהודים של בית כנסת, יהודים שקובעים איתים לתורה ומתפללים בציבור. הדגש על מקדמי ומחשיקי לא בא לביטוי בהסבר של המהרש"א. ולכן ראיתי בקהילת יצחק בשמו של אבי האלגזי הסבר מופלא ביותר. מהו? איך להבין באמת את רבי יוחנן שנחה דעתו ברגע שנמסר לו היהודים האלה באים מוקדם? ויוצאים מאוחר לבתי כנסת, לבתי המדרש, אז למרות שהם בבבל, זוכים הם לאריכות ימים. למה? אומר אבי האלגזי, יש משנה במסכת בבא מציעא, דף פ' ג' עמוד א'. מי ששכר פועלים, וסיכם איתם שכר, וסיכם איתם מהי העבודה שהם צריכים לעשות, לאחר שסיכמו ביניהם, את העבודה ואת השכר, אומר להם בעל הבית להשכים ולהעריב עמו. אתם תבואו בשש בבוקר ואתם עובדים עד שש בערב. והם אומרים, מה פתאום? שעות עבודה של ההסתדרות זה 8 שעות. באים ב8 ועוזבים ב4. אבל לא לבוא בשש ולעבוד עד שש. 12 שעות במקום 8, לא מוכנים. הולכים לרב, דין תורה אומר כך, מקום שנהגו שלא להשכים ושלא להעריב, אינו רשאי לחופן. כך אומרת משנה מפורשת. מבררים מיד מה אומרת ההסתדרות. ההסתדרות אומרת איזה מקצוע? איגוד פועלי הבניין. איגוד פועלי הבניין, מתחילים את עבודה ב8, גמרים ב4. אז בעל הבית לא רשאי להכריח את הפועלים לבוא יותר מוקדם ולצאת יותר מאוחר. שואלת הגמרא פשיטה. ברור, אם זהו מנהג המדינה, 8 שעות עבודה, ככה זה התקבל, ומאז חוגגים את ה-1 במאי, חג הפועלים, אז ודאי שבעל הבית לא יכול לחוף אותם, להכריח אותם לעבוד 12 שעות במקום 8. מהי כמש בלן? מה המשנה מחדשת לנו? עונה הגמרא, לא, זה לא כל כך פשיטה. צריך להבין שפה מדובר, הכה במאי עסקינה, אתה יודע במה אנחנו עוסקים? דתפה להו האגראי הוא, שהוא הוסיף להם בשכרם. אם היית מרים טלפון לאותו איגוד פועלי בניין, היית שומע ששכר ממוצע לעובד בבניין, נניח, סתם לשם דוגמה, 80 שקל ביום. בעל הבית הוסיף להם בשכרם, סיכם איתם על 120 שקלים ביום. והם כמובן סמכו מאוד והסכימו. מהו דתימה? הייתי אומר, מצי אמר להו, יכול בעל הבית לומר להם, היידה תפאי לכו אגרייכו, זה שהוספתי לכם בשכרכם, הדעת על מנת דמקדמיתו ומחשקיתו בהדי, שתבואו אליי שעתיים יותר מוקדם, ותצאו שעתיים יותר מאוחר, כלומר 80 שקל ל-8 שעות, אבל אני הבטחתי 120 שקל, זה ל-12 שעות. יש לי חובות לבנקים, אני צריך לגמור את הבנייה מהר, אני כבר עשיתי חוזים עם קונים של הדירות, ואני בלחץ של זמן, לכן הייתי מוכן להציע לכם 120 שח ביום במקום 80, אבל כדי שתעבדו 12 שעות. כמה שמלן, באה המשנה להשמיענו, אינו רשאי לחופן. אילו היה אומר להם מראש, אני צריך אתכם 12 שעות ואז אשלם 120, אם הם היו מסכימים, זה בסדר גמור. אבל הוא לא דיבר איתם מקודם על תוספת שעות. נכון שהוא הוסיף להם מעל השכר הממוצע, אבל מצו אמרי לי, יכולים הפועלים לומר לו, היי דטפטלן האגרן, זה שהוספת לנו בשכרנו, שמנו לב לזה, אבל זה עדת על מנת דאבדינה לך אבידתה שפירתה, שאנחנו נעשה אצלך עבודה טובה יותר, איכותית יותר, מעולה, לא לעבוד לפי הספר. אנחנו נעבוד, נשים את המרצפות, נשים כל בלטה עם פלס, שיהיה ישר, שיהיה מסודר, שלא יהיה שום דבר עקום, וכל היציקות תהיינה כמו שצריך, למעלה מזה. היינו מודעים לנדיבות שלך, אבל אנחנו פירשנו אותה לצד האיכותי, ולא לצד הכמותי של מספר שעות עבודה. כי לא דיברנו על שעות עבודה חריגות. זאת היא המשנה, וככה גמרא מסבירה אותה. הכל עכשיו מובן. מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, אנחנו גם כמו הפועלים. איוב ממשיל את חיי האדם עלי אדמות, בפסוק אחד, שתי דוגמאות. הלא צבא לאנוש עלי ארץ, אנחנו חיילים שמשרתים בצבאו של הקדוש ברוך הוא, אלוקי צבאות, וכי ימי שכיר ימיו, והימים שלנו כאן עלי אדמות נמשלים לימים של שכיר שעובד אצל בעל הבית, להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבה, ואנחנו הפועלים שלו, או החיילים שלו. לפועלים יש שכר קבוע. השכר הקבוע, אמר דוד המלך, ימי שנותינו בהם 70 שנה, אם בקבורות 80 שנה. אבל אנחנו שומעים שיש אפשרות לקבל תוספת יוקר, למען ירבו ימיכם. אבל התוספת הזאת, למען ירבו ימיכם עם אבניכם, מסויגת. צריך להצדיק את תוספת השכר. עכשיו שימו לב, איפה אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אביד את השפירתה, עבודה מעולה? התשובה היא, בארץ ישראל בלבד. למה משה רבינו בשבוע שעבר והתחנן מתאווה כל כך להיכנס לארץ ישראל? 515 תפילות הוא משקיע בבקשה הזאת. כי מי כמוהו, מי שלימד תורה לעם ישראל 40 שנה, מי כמוהו יודע שיש חלק גדול ממצוות התורה שאפשר לקיימן רק בארץ ישראל. מצוות התלויות בארץ, פשוטו כמשמעו, אין לקיימן בחוץ לארץ. והוא רצה לקיים את מלוא המצוות, את מירב המצוות. לכן הוא אומר, אברנה, והראה את הארץ הטובה. אני לא צריך לאכול מפריה או לסבוע מטובה, אבל אני רוצה, עובדה שאנחנו מבקשים שלוש פעמים ביום, ושם נעבודך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות. שם זה בארץ ישראל, בירושלים, בבית המקדש. על זה אנחנו מתפללים. והשב את העבודה לדיר ביתך ואישי ישראל, והכל מתנקז ומתרכז שם. שם אפשר לעבוד את הבורא, אביד את השפיר, את העבודה מעולה, איכותית. לכן רבי יוחנן ברגע הראשון השתומם, כשאמרו לו איקה סווה בבבל, הם יותר מבני 80, הם בני 100 אולי. אומר רבי יוחנן, איך זה יכול להיות? על האדמה כתיב. למען ירבו ימיכם וימי בניכם, זה מותנה בעביד את השפירתה, להצדיק את השכר המנוסף, את תוספת היוקר, זה אפשר רק על אדמה אשר נשבע השם לאבותיכם, וזה רק פה בארץ ישראל. איך יכול להיות בבבל? אמרו לו, כן, אבל יש עוד דרך להאריך ימים. מקדמי ומחשקי לבי כנישתה. הם עובדים את השם שעות נוספות. הם לא באים ב8 ועוזבים ב4. הם באים השכם בבוקר, ויוצאים מאוחר בלילה, ואת היום כולו הם יושבים ושוהים בתורה ובתפילה. אומר רבי יוחנן, נחה דעתי. היינו דאהני להו. זה עזר להם לזכות באריכות ימים מופלגת, כי יש שתי אפשרויות לזכות לכך. או שאתה עובד עביד את השפירתה, וזה בארץ ישראל, על האדמה, או שאתה משקיע בעבודת הבורא שעות נוספות. מאזינים יקרים, אנחנו יכולים פה לזכות בפעמיים תוספת יוקר. אותו למען ירבו ימיכם, זה לא פלא שתוחלת החיים שלנו, ברוך השם, עולה. כי אנחנו מסוגלים לקיים פעמיים את ההצדקה לאריכות ימים מופלגת. א', כי אנחנו על האדמה שנשבע השם, חיים פה בישראל, וזאת זכות מיוחדת של ארץ ישראל, שכאן אפשר לעבוד את השם, עביד את השפירתה. בית, אם אנחנו משקיעים בדף הימי, במשנה יומית, בהלכה יומית, ומקפידים על תוספת שעות עבודת הבורא, אפשר לזכות למען ירבו ימיכם וימי בניכם. הלוואי.
עכשיו איתכם, יחל ישראל, שיעורו של הרב הראשי, הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
כל חי תמיד איתי,
לפי החשבון שלי, אנחנו השבת פרשת עקב לומדים את פרק ה', הפרק החמישי בפרקי אבות. פרק ה', תופעה מעניינת, עד למשנה כף, אין שמות של תנאים. כל המשניות, כ-20 משניות, לא כתוב מי אמרן. כל המספרים 10, יש כמה משניות שמדברים על 10 מאמרות נברא העולם, 10 ניסיונות התנסה אברהם אבינו, 10 דורות מאדם עד נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם, 10 ניסים נעשו לאבותינו. מי אמר את זה? לא כתוב. יש סדרה של משניות שמתחילות ב7. 7 דברים בחכם, 7 דברים בחילופן, בגולם ועוד. יש סדרה שלמה של 4. 4 בהולכי לבית המדרש, 4 מידות בנותני צדקה, 4 מידות בדיעות, כל מיני. רק כשמגיע למשנה כף, פתאום מופיע שם. לקראת סיום הפרק החמישי, יהודה בן תימה אומר, הווי אז כנמר, וקל כנשר, רץ כצבי, וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. יש עוד המשך למשנה הזאת, אבל נתרכז רק בפסקה הזאת. מי זה היה אותו רבי יהודה בן תימה, שלא מופיע אפילו רבי, כתוב רק יהודה בן תימה, אומר, בלי התואר רבי. ושימו לב לדבר מעניין, זו היחידה בכל 6 סדרי משנה, שמופיעה משנה בשמו של יהודה בן תימה, זאת. בשום מקום בשס, הוא מופיע הרבה מאוד במדרשים, הרבה באבות דרבי נתן, הרבה מאוד בברייתות, בתוספתות של רבי חייא ערך, אבל במשנה, 6 סדרי משנה, הפעם היחידה, יהודה בן תימה. מי הוא היה? יש היו שאמרו שהוא, יהודה בן תימה, זה בעצם יהודה בן דמה, אחד מ10 הרוגי מלכות, חברו של רבי עקיבא. מעניין. רבי נתנת שפירה, זכר צדיק וקדוש לברכה, בעל המגלה עמוקות, הוא אמר שהשם של אביו מסביר את הייחוד באישיות שלו. בן תימה, מה זה תימה? יהודה זה שם שמופיע בתנ"ך, מה זה בן תימה? תימה זה ראשי תיבות של תורה, יראה, מצוות ואהבה. וארבע אלה של הקל כנשבר, אז כצבי גיבור קרי, אז כנמר, זה כנגד ארבע האותיות הללו, כנגד ארבעת הערכים האלה, שהם מרכיבו את שם אביו. אבל אני לא אכנס לכל האפשרויות הרבות בספרי, יחל ישראל על מסכת אבות, כתבתי כמה וכמה עמודים לפרש את השורה הזאת של דברי יהודה בן תימה. זה ששמול הול נזכר רבי, אולי הוא משום שהוא כמו גדולי התנאים הראשונים, שעליהם נאמר גדול מרבן שמו. שמעון הצדיק, אנטיגנוס איסוכו, יוסי בן יוחנן ישרידה, יוסי בן, בן יוחנן איש ירושלים, יוסי בן יועזר ישרידה, שמעיה ואבטליון, שמעון בן שטח, ניתאי ארבלי, יהודה בן טבאי, הלל ושמאי, כל התנאים בפרק הראשון של אבות, אין תואר רבי נלווה אליהם. אלה הראשונים, גדול מרבן שמו. אולי בסדרה הזו שייך גם יהודה בן תימה. פירוש אחד אביא בפניכם, שהבאתי אותו בספרי כאמור, אבל זה הפירוש מהנתיבות שלום. כבוד קדושת האדמור מסלונים, זכר צדיק לברכה. הוא אומר שארבע העצות שנותן לנו יהודה בן תימה, איך לעשות רצון אביך שבשמיים, זה מדבר אל ארבע שכבות בגיל האדם. בגיל הנאורים שלנו, חושים חריפים, הכל חד, התפיסה מהירה, הזיכרון מהר, זה מה שנקרא נייר חלק, כל מה שאתה קודם מטביע חותם, מטביע ראשם, רושם, זה גירסה די אנקוטה, לא משתק חמה שלמדים בילדות, זה תמיד נזכר, מכיוון שזה מטביע חותם עמוק בנו. בזמן הזה הכל כל כך חד וחריף, גם היצר הרע עובד במלוא עוזו, במלוא תוקפו וגבורתו. כדי להתגבר עליו, הווי עז כנמר, לעשות רצון אביך שבשמיים. בגיל זה של הנאורים, כשהיצר הרע עורב על כל צעד ושעל, שם צריך עזות של נמר. וזה אולי מזכיר את הרמ"א רבי משה איסרליש, במשפטים הראשונים שלו על כל השולחן ערוך, אור החיים, סימן א', הלכה א', הוא אומר, שוויתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול במעלות הצדיקים, ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת הבורא יתברך. זה הרמ"א הראשון בשולחן ערוך, זה מתאים לאז כנמר שמציע לנו יהודה בן תימה, בגיל הצעיר. אחרי זה באים שנות ה-20 וה-30, בן אדם כבר התבגר, נושא אישה, מקים בית. הראש שלו בדרך כלל לקנות דירה, לזכור דירה, משכנתה, בנקים, רהיטים, כלי בית, שטיח, טפטים. הוא עסוק בענייני החומר. בעניינים ארציים, בדברים שהם על פני הארץ. אז על זה בא רבי יהודה בן תימה ואומר לגיל הזה, תהיה קל כנשר, לדעת להתרומם, לדעת לעוף מעל הקרקע. מה זה הנשר? מלך העופות. הוא מתופף גבוה מכל בעלי הכנף. היות ואתה בגיל 20-30, בגיל של ההתבססות הכלכלית, ואתה ואשתך ראשכם ורובכם נתון לצורכי הבית, ועוד מה צריך להתעניין, זה קופת חולים לסדר, ופה ביטוח, ופה עניינים של אולי כבר בעזרת השם עגלת תינוק, וכל הדברים הללו, הראש שלכם נתון בענייני העולם הזה. אומר יהודה בן תימה, אחרי אז כנמר של הגיל הצעיר, תהיה קל כנשר להתרומם קצת מהארציות, מהחומר. ואז בא גיל העמידה. גיל העמידה, כבר חושבים על היציאה לגמלאות, חושבים כבר לצאת אולי לפנסיה מוקדמת, בגיל הזה כבר מתחיל להרגיש פה ושם חושים לא עלינו, וכבר מייעצים לך, תשמע, צריך קצת להוריד את הקצב, לעבוד פחות, לישון יותר, לנוח יותר, ובדרך כלל העצות האלה באות על חשבון ללכת לשיעור, לקום בבוקר. אנשים נהיים כבדים יותר. קוראים לזה גיל העמידה, אבל זה מתחילה כבר קצת ירידה. זה לא כל כך עמידה. אומר יהודה בן תימה, על הגיל הזה רץ כצבי. דווקא לגיל העמידה אני מייעץ לא לעמוד, לא להיות תקוע במקום, לא לשבת על זרי דפנה, גם אם יש כאלה, תהיה רץ כצבי, תהיה זריז יותר. לזרז את גיל העמידה. ואז מגיע גיל הזקנה, בשלב האחרון חולשה כללית, כבר השמיעה היא לא כמו שהייתה, והראייה היא לא כמו שהייתה, והרגליים לא נושאות אותך, אלא לפעמים אתה סוחב אותן, וצריך לגרור אותן במקום שהם יישאו אותך, והידיים לעתים לא עלינו קצת רוטטות, פה כדי לעשות רצון אביך שבשמיים צריך להיות גיבור כארי. להתגבר על חולשות הגוף ועל מדווי הגוף, לא עלינו. כך מסביר בעל נתיבות שלום האדמור מסלונים את ארבע העצות של יהודה בן תימה, שמכוונות כנגד ארבעה גילים בחיי אדם. לגיל הצעיר, אז כנמר. לגיל המסתדרים בחיים, קל כנשר. לגיל העמידה, תהיה רץ כצבי. לגיל הזקנה נהיה גיבור כארי, לעשות רצון אבינו שבשמיים.
עכשיו איתכם יחל ישראל, שיעורו של הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
כל חי תמיד איתי
לסיום שיעורי השבוע ערב שבת קודש פרשת עקב, אני מבקש להעלות זיכרון על רקע הימים הנוראים והקשים שעוברים עלינו לאחרונה. כל הפיגועים האלה וכל ניסיונות הפיגועים, כל שפיכות הדמים וכל האש היוקדת ומחלה כל חלקה טובה, הכה והתם, אינני יכול לשכוח בדיוק בימים אלה. היה האסון הכבד הזה בפיגוע הנוראי של המחבל המתאבד בירושלים, במסעדה קפה סברו, רחוב יפו פינת קינג ג'ורג'. בשעה 14:00 אני מקבל טלפון, עיתונאי מודיע לי שקרה פיגוע כזה, יש קורבנות, מבקש ממני, כיהנתי אז כרב ראשי לישראל, אם אני יכול להגיב מה לומר. ביקשתי, אני רוצה לדעת קצת יותר פרטים, מי פגע, מי נפגע, כמה נפגעו. הדבר ראשון, צריך לגשת למקום ולראות מה אפשר לעזור. להוותי לאסוננו, התברר שבין ההרוגים הקדושים הייתה משפחה בת 5 נפשות. אבא, אמא עם 3 ילדים. ועוד 2 בנות שנפצעו קשה מאוד, והן כולם בני משפחה אחת, שבזמן החופש הגדול אבא ואמא לקחו את הילדים שגרו בתלמון, בנריה, בארץ בנימין, לקחו אותם לארוחת צהריים משותפת בירושלים לביקור בעיר הקודש בחופש הגדול. אני היסיתי את הזוג הזה של ההורים בשעתו. הוא הגיע עולה חדש מהולנד, מוטיס חייבס חורדר, השם יקום דמו, ורעייתו צירה לבית פרידמן, השם יקום דמה, ונולדו להם 8 ילדים, 3 היו מחוץ למסעדה, גדולים יותר, בצבא, 2 בנות קטנות נפצעו, ליה לבת 10 וחיה לבת 8, ו3 ילדים נהרגו יחד עם הוריהם. שכנים שהיו לידם, שולחן לידם, ביניהם הייתה נערה מאוסטרליה, יהודיה שנפצעה קשה. באתי לבקר למחרת, כפי שהלכתי לכל הפצועים, הייתי אצלה, זה היה בשערי צדק, שאלתי אותה מה היא זוכרת, היא אומרת, המילים האחרונות לפני שאיבדה את ההכרה היו, על ידינו ישב אבא מוקף עם הילדים שלו, בנים ובנות, ואז כששמענו את הבום, ואש גדולה פרצה, שמעתי עוד את האבא הזה אומר, ילדים, תגידו איתי שמע ישראל. ואז איבדתי את ההכרה. זה היה הזוג הזה, סחי וסחורדר, שביום שישי בבוקר, למחרת האסון, הספדתי את חמישתם בבית ההלוויות בהר המנוחות בירושלים. מוטי זה עוד הקים תלמוד תורה בנריה, הוא בא אליי לפני חודשים אחדים לפני האסון, לספר לי שהיות ואבא שלו, רבי יוסף סחייבס חורדר, היה מראשי אגודת ישראל בהולנד, נפטר, הוא קורא תלמוד תורה על שמו, ושם התלמוד תורה, שלוש מילים בתהילים, נוהג כצון יוסף, אם אני יכול לעזור לו. זה היה האיש. עלה לארץ, הקים משפחה לתפארת, ודאג לחינוכם של ילדי ישראל לתורה ומצוות. בימים אלה, זה היורצייט של משפחת סחייבס חורדר. לסיום רק אומר לכם, הלכתי לבית חולים ביקור חולים לבקר את שתי הבנות, בת ה-10, לאה, ובת ה-8, חיה, שהייתה הפצועה הקשה ביותר. היא כבר הייתה בהכרה, התעוררה, ואני לא ידעתי אם יודעת שכבר אין לה אבא ואמא, מאתמול. ישבתי לידה, אתמול זה היה ימים אחדים אחרי הפיגוע, כשהייתי בביקור חולים. רציתי לעודד אותה. ואז נודע לי תוך כדי הביקור שהיא כבר יודעת שאבא ואמא נהרגו. שאלתי אותה, בת כמה את? חיה לה. אמרה לי, 8. אמרתי לה, אני מכיר ילד אחד, אדם אחד, שכשהוא היה בגילך, בן 8, גם לא היו לו לא אבא ולא אמא. והוא הגיע לפה, אפילו את השפה הוא לא ידע. ולא היו לו סבא וסבתא, כמו שלך יש, מצד אמא. ולא היו לו דודים ודודות. היה לו דוד אחד, שהוא לא ידע קודם על קיומו. הוא חי, הוא הקים משפחה, ברוך השם, הכל בסדר. אז את, תראי, כולם אוהבים אותך. את ילדה בת 8, אבל כל המדינה מתפללת לשלומך. כולם מבקשים לרפואתה של חיה בת צירה. את תצאי מבית החולים, בריאה ושלמה. את תלמדי, תגדלי. יש פה משפחה ענפה שכולם ירצו לגדל אותך, לחנך אותך, ובבוא היום מותקים ממשפחה בישראל. איך שאני מספר לה על האיש הזה, שגם הוא בגילה היה בלי אבא בלי אמא, היא פוקחת את העיניים ומצביעה עליי באצבע ואומרת, זה אתה, הילד הזה. נכון. היא זיהתה לפי הסימנים את הסיפור ששמע מההורים שלה, אולי מסבא וסבתא פרידמן בנתניה היו את הסיפור שלי. אחר כך נודע לי כשהסיתי את אחי המאיר, אחרי זמן, שהסיפור הזה עודד אותה להתאושש, אם בעצם המצב שלי יותר טוב ממצבם של אחרים שהגיעו בגיל הזה, גם הם היו יתומים מאביהם. קיצורו של דבר, אנחנו צריכים להתנחם, להתעודד גם בימים קשים וגם במצבים קשים לא עלינו, ולראות את פרשת השבוע, פרשת עקב, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה, וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. שבת שלום ומבורך.